הרדיו הבינתחומי. בינתחומי. 106.2 FM.
הרדיו הבינתחומי.
הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי. לכל ישראל.
106.2 FM.
הקוצר.
מוזיקה בדופק של ה...
יצירה מקומית.
ואנחנו גם מקליטים, גם בשידור חי. ואנחנו ככה לקוצב יצירה מקומית במהדורה העדיין ביתית שלנו. ואני שמחה ונרגשת לארח להם את דודי בר דוד. מה העניינים?
שלום, שלום, הכל בסדר, מה נשמע, מה שלומך?
ימי קורונה, איך עוברים ימי קורונה על אומנים בתקופה כזאת?
את תופסת אותי באולפן, אז אני חייב להגיד משהו, אני לא יכול לדבר בשם כל היוצרים, אבל אני רגיל להתבודדות, כי אני בעצם מוצא את עצמי כל יום, תדעת, שאני קם לאולפן, בעצם לבדי, מהבוקר, כמה שעות טובות כזה, עד שיוצאים להופעה, או עד שאני מסיים את היום שלי כאן. אז בנושא של הקורונה, מהבחינה הזאת של, של ההתבודדות, ותחושת הבדידות, או הלבדות הזאת, לא, 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 לא מטריפה אותי יותר מדי. מה גם שאני מאוד, מאוד אוהב ריסטארטים, אני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב וטוב, ואני משתדל להסתכל על כל התקופה הזאת, כתקופת למידה והתבוננות, שממנה כולנו נצא הרבה יותר חזקים וטובים, אחד לשני ולעצמנו, ככה צריך להסתכל.
זה מוטו נחמד, גם אני האמנתי בו בהתחלה, עד שאני יודע שאני כבר איבדתי את זה, אבל בכל זאת, הרי היית אמור עכשיו בעצם להיות בהופעות לקראת אלבום חדש, קראתי גם שהיית אמור להתחתן.
נכון, היינו אמורים גם להתחתן, דניאלה ואני, כן, היינו צריכים להתחתן ב-18 למאי, שזה בעצם עוד שבועיים.
שבועיים, האמת שאני מזדה, אני הייתי אמורה להתחתן ביום העצמאות, אז ככה שעשיתי את התחקיר, ככה קראתי דברים מקצועיים, וכל מה שתפס אותי זה היה אחד העניין של החתונה. אבל בכל זאת, איך המרגש? כי כן התכוננת ככה לצאת לסיבוב הופעות, היית אמור להופיע בזאפה תל אביב, נכון? באפריל.
חזרנו, היינו צריכים לחזור לזאפה, ונחזור אליה בהמשך. תראי, זה לא פשוט, כי גם יצא סינגל חדש לפני, וכל העבודת הכנה, והיחסי ציבור, והכל, די הלך כזה באוויר, וזה לא כזה קל, וזה גם המון הפסדים כלכליים, אבל שוב, אין מה לעשות הרי, כאילו, זה החיים בעצם, ואתה צריך להיות ערוך לתרחישים האלה כל הזמן, ואנחנו כאמנים זה אנשים שהם אולי המאמרים הגדולים ביותר, כי כל פעם שאתה בעצם מוציא משהו ומשקיע באיזשהו מוצר, אין לך מושג מה אנשים יחשבו עליו. זאת אומרת, אתה יכול לקבל במרכאות משברים כלכליים כאלה מטורפים כל הזמן, גם הופעות. מי אמר שהאולם יהיה מלא? אתה כל הזמן בתקווה ובעשייה גדולה ובאמונה שכן. אז אני אומר, בהקשר הזה אני די חזק בתקופה הזאת ומבין שזה הדין ואני מקבל אותו, ואני יודע שאנחנו נשב ונצחק עוד איקס זמן על התקופה הזאת.
תשמע, בוא נגיד שלפני חודשיים יכלת לדעת שהאולם יהיה מלא הרבה יותר מעכשיו, הרבה יותר מבחודש הקרוב כנראה. אבל בכל זאת, אני שמחה לשמוע שזה ככה. כנראה אני אוהבת לשאול אם אתה אומן, אם הוא יותר איש של אולפן ויצירה, או יותר ככה לעמוד על הבמה ולהוציא את זה. אז נשמע שאתה אולפן זה הבית.
אני גם וגם, אי אפשר, כי גם בתקופת הקורונה אני עושה המון לייבים, ואני הופעתי בכל מיני מסגרות ככה בפייסבוק ובאינסטגרם. האולפן הוא בעצם ההום בייס, אליו אתה קם, כי אתה צריך לייצר תוכן, ואני גם כותב ועובד עם המון אמנים. זאת אומרת, אני לא יכול להוציא כל כך בסינגלים בשנה בעצמי, אז אני מפזר אותם מלא זמרים וזמרות אחרים, אז ככה זה.
חלק ממתקים.
כן, כן, אתה יודע, אחר כך משתמש בהם ואוכל מהם גם בעצמי, אבל האולפן הוא באמת ההום בייס, בערב זה ההופעות וחזרות וכל זה, אבל אני מרגיש, אני מאוד אוהב את הצורה הזאת של הפוקוס הזה, שאתה קם כאילו לאיזשהו דייג'וב במרכאות, כאילו אמנים זה נורא קשה, אתה יודע, אתה יכול ללכת נורא לאיבוד, ואני רואה חלק מחבריי האמנים שהם פחות יוצרים, באמת את הקושי הזה, את הריק, את החלל הזה שנוצר, של מה עושים, אין לי הופעות, אין לי כלום, כאילו, זה איזושהי תלישות מסוימת. אז אני באמת השתדלתי ומשתדל לחנך את עצמי לקום כל יום לאיזושהי עשייה מסוימת, שהיא לא תלויה בעצם בכלום, היא תלויה רק בדמיון שלי.
ועשייה מסוימת היא לא נטפליקס, אבל בואו נחזור ככה לדבר באמת על סינגל החדש.
גם לנטפליקס יש זמן, אגב, גם לנטפליקס יש זמן, ואני גם מבזבז את זמני בנטפליקס, ואגב, אם יורשה לי, אני ממליץ בחום על סדרה, שאני לא יודע אם כולם ראו אותה בנטפליקס, חליפות, סדרה על דאש, וזה נורא נורא מומלצת, אהבתי ממש.
ככה, להעלות את המצב רוח בימים האלה, אתה אומר?
את יודעת, כל נטפליקס זה רציחות, אז זה רציחות מזווית אחרת.
אני יודעת, אתה אומר שצריך למצוא זמן גם להכניס את נטפליקס, אז אני ההפך, אני אומרת, אני צריכה קצת להכניס דברים אחרים שהם לא נטפליקס. אבל בוא נחזור קצת למוזיקה, בוא נחזור לאלבום. בעצם, אתה אומר שאתה עדיין עובד, אבל התחלת מן הסתם גם לעבוד לפני, אתה רוצה קצת לדבר על ההפקה, על התהליך?
אז אני ממשיך כרגע עם שותפי ואהובי היקר גלעד שמואלי, שאיתו עשיתי את האלבום הקודם ואת הסינגלים, וגם כל מיני פרויקטים לאמנים אחרים. ולדיין הייתי מעורב בזמנו קצת, יחד עם שמואלי וריטה. אז אני ושמואלי ממשיכים לעבוד ביחד, גלעד שמואלי, ובאמת עשינו את הסינגל האחרון שיצא את קרוב אליי, ממש שנייה לפני המשבר הגדול הזה. ועכשיו אני בדיוק בימים כאלה שאני כותב ומוחק ומוחק וכותב ומחפש מה הולך להיות, מה נתחיל לעבוד בקרוב ממש.
טוב, נשמע שגרה טובה סך הכל. ויאללה, אם כבר דיברנו על האלבום החדש, על הסינגל החדש, אז בואו נראה לי שהזדמנות טובה ככה להשמיע אותו פה בלייב.
וואו, יאללה, אני לא יצא לי לעשות אותו מלא בלייב, כי הוא עוד יחסית חדש.
זה נכון.
אז זה נקרא קרוב אליי, אז... אוקיי, מקווה שאני אזכור את כל המילים.
גם אם לא, לא נורא. קורונה.
והחיים טסים לנו כמותי, שרפנו את השלושים הישנים החדשים. מי נשאר פשוט ונאמן, אם עודדים הכל וראיתי. מה חלמת להיות כשהיית ילדה? חבת רשת, זה לא מקצוע הנשמה. בג'ונגל המטורף על המסך, אף אחד לא אח גדול שלי ובטח לא שלה. הכי קרוב אליי, הכי קרוב אליי, הכי קרוב אליי. כמה שניסיתי להיות. הכי קרוב אליי, ואיך זה התרסק שוב מעלה. והראש שלי לא פה. וסימוני תבואי אל תהיי כמו כל הסרטים שלי בראש צורפים איתי לילות באוטו עוד יהיה טוב נביא גם ילד שיגדל לאור כל הסרטים שלי בראש צורפים איתי לילות באוטו מולך הלב שלי צריך גם מדובר תודה על מיכה על שלמה בזכותם אני כותב, נשאר פשוט ונאמן, נה 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 נה. הכי קרוב אליי, הכי קרוב אליי, הכי קרוב אליי, כמה שניסיתי להיות. הכי קרוב אליי, איך זה התרסק שוב מעליי. אבל הראש שלי לא פה. סימוני תבואי אל תהי כמו כל הסרטים שלי בראש צופיתי לילות באוטו חיכיתי לך כמה שחיכיתי עוד יהיה טוב נביא גם ילד שיגדלו כל הסרטים שלי בראש צופיתי לילות באוטו יותר מדי זמן את ואני ביחד עוד שנייה מציע לך אז מגיע פחד זמן טס, הפכנו ילדים גדולים, 20, 30, 40, הכל זה מספרים, שותקים ביחד מול הסדרה שאת אוהבת, ואיך זו השגרה שאתה תשוקה לאדור הזה, למרות הכל אל תשכחי, אוהב אותך, בסוף אתה דבר הכי שפור. אין עוד זמן אחר, אין עוד זמן אחר כאן. אבל הראש שלי לא פה וסימוני תבואי אל תהי כמו כל הסרטים שלי בראש צורפים איתי לילות באוטו אני אומר לך עוד יהיה טוב נביא גם ילד שיגדל אהו כל הסרטים שלי בראש צורפים איתי לילות באוטו חיכיתי לך כמה שחיכיתי.
כן, אני הרבה קהל, כמו שאפשר לראות. מה שאני מאוד אוהבת בשירים שלך, זה באמת שהמילים, כמה שזה יצירה וזה אומנות, זה פשוט, ובגובה העיניים, אני חושבת שכמעט כל אחד יכול, לא, כל אחד, לא כמעט, כל אחד יכול להתחבר עם המילים האלה, חוץ מהתקופה הזאת, שאף אחד לא רוצה להיות קרוב לאף אחד, אבל בכל זאת, איך שאוהבים השראה לכתיבה, למוזיקה הזאת?
כמו שאני אומר תמיד, משיחות עם אנשים, מהתבוננות, אני יושב, כשאני בא לכתוב, אני מתחיל את היום שלי כאן, על השולחן כתיבה הזה, ככה מול הלפטופ הזה, אני עכשיו הטלפון כזה מונח על הלפטופ, ואתה יושב וחושב על איזה משפט שמישהו אמר לך, על משהו שראית אולי בדרך לאולפן, שצעקת ככה מהבית לכאן, ולפעמים ככה זה מאיר בך איזשהו משהו, איזשהו רעיון, איזשהו טקסט, איזשהו, אתה נדלק מאיזשהו משפט.
קורה שאתה קם בבוקר, אתה אומר, אני אכתוב, וזה לא יוצא, וזה לא קורה. מה עושה במצב כזה?
למשל, קרוב אליי, זה בכלל טקסט שהתגלגל יותר משנה, כבר מהאלבום הקודם היה לי את ההתחלה, ולא ידעתי איך לתקוף אותה, לא ידעתי מה אני רוצה באמת לדבר, מה אני רוצה להגיד, ואת הפזמון והשיר הזה גם כתבתי והלחנתי, אני חושב זה 5 פעמים, אז אני לגמרי לא מאלה שיורים מיד את השיר וזהו, ושם זה נגמר. זה איזושהי מלאכת מחשבת, אתה מתחיל לעבוד עליו, אתה מקליט משהו, אתה חוזר יום אחרי, מקשיב, אתה אומר, הפזמון עוד לא סגור. זאת אומרת, בטרם שלב ההפקה, אני מאמין גדול בהשקעה של המילים והמנגינה. אחר כך מגיע כאב ראש אחר, שנקרא הפקה מוזיקלית, שזה בעצם אתה עם השותף שלך, או אתה מעביר את זה למפיק חיצוני, אבל השירים שלי בדרך כלל, רוב רובם, לא נכתבו the one take אף פעם. הם תמיד תהליך שלאט לאט נבנה. לקח לשיר לפעמים כמה שבועות, כמה ימים, ולפעמים גם כמה חודשים. גם כל החלומות דפוסים, זה שיר שכתבתי באמת בכמה חודשים. שהתחיל להתבשל הרעיון, המילים באו, אבל לא לגמרי הבנתי מה אני רוצה להגיד. וזה נבנה לאט לאט, כן.
ואם אנחנו מדברים על... מה זה?
אני אומר, כיף לי שמה שאני רציתי להגיד, ואת המטען שאני סוחב, שמשהו מזה עובר למאזין, זה כיף לשמוע את זה.
ברור, זה גם זכות כזאת, כי הרבה אנשים כותבים בחדר, כותבים במגירה, וזהו, זה נשאר שם. ושיש את ההזדמנות ככה להוציא את זה החוצה. אבל מבחינת נגידי השראה והשפעה מוזיקלית, למה אתה מאזין, למה האזנת?
אני כל הזמן משתנה, זאת אומרת, זה יכול להיות, למשל, שעבדתי על קרוב אליי, הייתי מקשיב להמון המון מצעדי פזמונים באזרבייג'אן, ובאוקראינה, ואת יודעת, טופ אנדרקטי אוף אוקראין, כן, מלא היפופ רוסי כזה דווקא זרק אותי, כן, ממש ככה, זה נשמע מוזר, אבל באמת, אני שואב את ההשפעות שלי מכל מיני דברים, זאת אומרת, לא רק ממוזיקה שאני שומע כאן, או ממוזיקה חדשה, זה יכול להיות מוזיקה מהעולם לגמרי, ואני מוצא דווקא בשבילים הצדדיים האלה של המוזיקה, במדינות כאלה שאנחנו פחות נחשפים דווקא שם המון המון פנינים.
זה מעניין, כי המוזיקה שלך בעיניי הכי ישראלית, הכי ה... מה שאפשר לנגן על גיטרה ככה פשוט, מבחינתי זה ישראלי. אז זה פעם
מפתיעה. תורת השירים היא כזאת, כי אם ניקח שיר של ניל יאנג, או של ג'ון לנון, או של דייוויד באוי, אפשר לנגן אותם על גיטרה. אז אני חושב שכל היוצרים האוטוביוגרפיים, מה שנקרא, כותבים אותם על גיטרה, אבל אני חושב שהאמירה חייבת מבחינתי להיות קשורה לכאן ולמקום. אני גם, משהו מזה שלא יצא לי להגיד דווקא ברעיונות, אבל המקום הזה של, אני כילד שבעצם הוא דור ראשון בארץ, הוריי הם עולים, כל חיי אני חושב אני מחפש את הזהות הישראלית שלי כאן, ונורא מחפש להיות ישראלי. המון אנשים בורחים לאקלימים חיצוניים, חוליים, בוא נשמע שנעשה את זה אמריקה, או נעשה את זה אנגליה, או נעשה את זה צרפתי או איטלקי, ואני אומר, וואו, יש לנו כזה אקלים מגניב, ים תיכוני, למה שלא נעשה את זה כמו כאן? בואו ננסה לפצח ולהשתמש במזג האוויר הזה, ובווייב הזה, ובדיבור הזה, ודרכו להצניח משהו, אז המקום הזה של ישראלי הוא מאוד מאוד חשוב לי, כי לאמריקאים
יש כזה מדהים שלהם. נכון, אני עברית, השפה שלי גם פה ברדיו הבינתחומי, המוזיקה שאני עורכת ואני משדרת, זה תמיד רק ישראלי, וכן, אני קודם קצת מבאס אותי שאני ככה מראיינת אומנים והם ישר חושבים החוצה או כותבים רק באנגלית, אני כזה עושה לי איזשהו קבץ בלב.
יש אמנים שאולי האנגלית, את יודעת, היא השפה שמבטאת אותם הכי טוב. אני מרגיש שהעברית, אני מהאף של השפה העברית, זאת אומרת, אפילו בשיר הזה אני, בקרוב אליי, אני הכנסתי, שרבבתי את השם של מיכה שיטרית, שהוא בעיניי מגדולי הפזמונאים שיש לנו, מהאבים הגדולים של השפה העברית. כי, את יודעת, אוטיזם זה מדליק, זה מחרמן העברית. את יודעת, אני רואה את יוסי בנאי עושה להטוטים בשפה העברית, במופעים שלו עליו השלום, זה מגניב אותי.
אם היינו עכשיו רעיון בפרינט, הייתי לוקחת את הכותרת מהאב של השפה העברית לגמרי. אהבתי את המוצאות, לא, כי אני כמוך, אני מסכימה, זה ככה, לכתוב את זה בצד. ודיברנו כל כך הרבה על מוזיקה ישראלית, אבל איכשהו בהשפעות שלך, לא דיברת על זה, אבל בשיתופי פעולה שלך, ככה, אני אעבור על חלק מהשמות, דיברת באמת על יובל, יובל דיין, ראיתי שגם ריטה ואיזי וניב דמירל, ומירי מסיקה ששפתה אותך אי שם בכוחה ונולד לפני כמעט עשור.
מירי, זה הזמן אגב לאחל המזל טוב, כי אתמול הייתה לה יום הולדת, אז כן. מירי חברה מאוד מאוד טובה שלי, חברת נפש, קרובה שלי, וכן, התחלנו את הרומן שלנו את יודעת, משופטת ומנתין ריאליטי.
זהו, ואתה יגיד, לא בדיוק מחברות נפש.
ממש לא, זה לא התחיל בשום חברות נפש. האמת היא ששנים אחרי זה מירי הרימה עליי טלפון באיזה יום חמישי בצהריים, ואמרה לי, היי, דודי, בר דוד, את כן, שלום, מדברת מירי, מירי מסיקה, אתה זוכר שפעת אותך בכוכב נולד, בוא ניפגש, אני רוצה שתכתוב לשירים. והיום למחרת נפגשנו ונהיינו חברים, ממש.
טוב, איך קוראים כל השיתופי פעולה? כי באמת מירי היא אחת כבודה במקומה מונח, אבל היא אחת מרבים. איך מגיעים כל השיתופי פעולה האלה?
הרבה פעמים, כשהייתי יותר צעיר, הרגשתי שיש לי איזשהו שיר ותעניינתי איזשהו זמר שר אותו. זאת אומרת, הרגשתי שהמטען הרוחני של היצירה הוא לא כל כך בשבילי. הוא נראה לי יותר מדויק לזמר אחר. והייתי מנסה להגיע לאותו זמר, דרך מפיק מוזיקלי משותף וכן הלאה, והרבה פעמים עשיתי את זה שאתה בעצם עובר את השין גימל של המפיק, אז הרבה יותר פשוט. כי אז אם המפיק מחבב את השיר או מוצא בו איזה עניין, אז הוא כבר מעביר את זה לאמן. בהנחה ואתה לא מכיר אישית את האמן. ונגיד ככה קרה לי, אני זוכר, אם יש לך את הקול שכתבתי ללירן דניאל, היה לי כזה כיוון, ואריאל טוחמן, שהוא גם חבר טוב שלי, הוא גם המפיק של לירן, ומנגן איתו, אמרתי לו, יש לי שיר בשביל לירן, אז הוא אמר, תשאל, תשלח לי, בוא נשמע. הוא אמר לי, וואלה, אחי, זה נשמע לי ממש טוב, אני אנסה לעניין את לירן. ולירן שם פליי, ונדלק על זה, ומשם זה היסטוריה. זה בדרך כלל ככה קורה. היום, בגלל שאני גם העשייה שלי כזמר בעצמי, ובכלל יריעה של לא מעט שירים, אז כבר קורה שאת יודעת, הטלפון צלצלים, בוא ניפגש, נגיד, דקלה הייתה כאן אתמול. עושים משהו מעניין, כן. אומרת, אני מטורף עליה המון שנים, וחיכיתי מלא זמן כבר לעבוד איתה. אז כן, למשל. זה פשוט קורה, את יודעת, אתה עושה...
חלמת שזה יקרה ככה? ככה בתחילת הדרך, לצורך העניין, שהתחלת, כמו שאתה אומר, למצוא מפיק שאולי יעביר. חלמת שתגיע מתישהו לאזור נוחות, אפשר לקרוא לזה?
אני לא, קודם כל אני לא באזור נוחות, אני חושב שכל אמן צריך כל יום לפקפק בעצמו, ואני כל יום, באמת, אבל לא בתור קלישאה, מפקפק ביכולת שלי לכתוב שירים, להלחין ולשיר אותם, באמת. כל יום אני אומר, אולי זה לא מספיק טוב וצריך לחשוב על תוכנית אחרת, באמת, אפילו בגילי המופלג. כי אתה חייב...
צריך לעשות את זה בריזון.
כן, אבל אין דבר כזה, אזור נוחות. כי כל שיר, הכל מתחיל מההתחלה. המאזין, זה לא מעניין אותו שדודי עשה את השיר שלך, או את כל החלומות דפוסים, או את לילותיי, או את מישהו איתי כאן, או לא משהו, זה לא מעניין, יש פליי. או שאני אוהב את זה או שלא, בדיוק כמו ששף לא יכול להישען על אותה מנה אחת שפעם הוא הגיש באיזה מסעדה, ולמישהו זה היה טעים. כי כל פעם שהזוג מגיע למסעדה, זה ארוחה חדשה בעצם. אז אותו דבר, הרומן הזה עם המאזין, אותו, אתה יודע, זה מתחיל מרגע הפליי. השיר ביוטיוב עכשיו הוא שלך, אתה מחליט אם אתה אוהב אותו, לא אוהב אותו. ולכן אני אומר, אני כל שיר חדש בעצם אני מפקפק, ואני אומר, אולי זה לא, אולי זה בסדר, אולי זה לא מספיק.
זה נשמע קצת לא בריא לחיות ככה.
זה מאוד קשה.
ככה תחת לחץ, אבל... קרה שפעם עשרת השיר והתחרטת? כי אתה הרי גם זמר, מבצע. אז יכול להיות שכם בעל השיר לחור הפנה.
לא, ממש לא, מכיוון ש... השירים שמאפיינים אותי כזמר, הם בדרך כלל שירים שלא יכלתי למסור אותם. זאת אומרת, כל החלומות דפוסים לא יכלתי לתת לבניה ברבי לשיר. זה לא מתאים. זה אישי מדי, זה קרוב מדי, זה אינטימי מדי.
וההפך, אחרי שמסרת, לא, כאילו, אתה תבין, התהליך ההפוך, אחרי שמסרת, ואתה אומר, אולי זה שלי, אולי זה אינטימי שלי.
אז נגיד עכשיו, יש איזה משהו שעשיתי ליובל, והתמאמה איתו קצת, ואמרתי, את יודעת מה זה, בואי נשאיר את זה עוד כאן, עוד קצת, הרגשתי שאולי זה לא. קורה, אבל זה לא בשלב הזה שאני חוטף את השיר של תווי, זה לא. לא, זה, אני לגמרי פתוח עם זה. כאילו, אם אני מרגיש, אני נותן, אני גם תמיד מזמן שפע, כי אני חושב שאחד הדברים זה תמיד להיות באימון. זאת אומרת, כל הזמן ליצור. וכשאתה מייצר משהו שהוא כל כך אישי, כל כך מסוים, אתה לא יכול למסור אותו, כי מי ישיר את זה, את מבינה? אני לא יכלתי לתת את קרוב אליי לאמיר מסיקה, זה לא מתאים. זה לא יכול לשבת, לא רק מבחינה מוזיקלית, גם מבחינת האמירה. היא לא יכולה לשיר אולי את ה... להגיש את המימד הנוקב של הטקסט הזה או משהו. גם לא כל אחד היה רוצה לעמוד מאחורי זה.
ו... איזשהו מישהו שעדיין אני... לא שיתפת את הפעולה, והיית רוצה איזשהו משהו בגדר חלום של שיתוף פעולה? לא ג'ון לנון.
לא, לא, לא. אני דווקא אגיד, במובנים של הארץ, אני חושב שממש חבל לי שלא יצא לי ולא זכיתי לשתף פעולה עם אריק איינשטיין, ממש, ממש, ממש.
ברכותיי, נכנסת עכשיו למועדון אריק איינשטיין, אז זו השאלה הקבועה שלי בכל רעיון, ואני חושבת שמה שהתחלתי לשדר, אולי אומן אחד לא בחר את אריק איינשטיין, לא זוכר בדיוק מי זה היה, אולי גיא ויעל, אבל כולם בוחרים את אריק איינשטיין.
אז כן, תראי, אריק איינשטיין וזוהר ארגוב, זה באמת שני הקולות הכי ישראלים, כאילו, את יודעת, ארטקור, אבל היום הייתי רוצה לשתף פעולה, אני חושב, עם הדור הבוגר יותר, אני הייתי מת לעשות משהו עם יהודה פוליקר ועם שלמה ארצי, ועם מיכה שיטרית, ועם שלום חנוך, מורי ורבי, כמובן, זה אולי הייתי מאוד מאוד רוצה להקשים עוד, כי זכיתי שחלק מהדור המבוגר יוצא לי ויצא לי לשתף גם פעולה צרוי עליו, למי שלא מכיר אחת הפזמוניות הגדולות שלנו, שזכיתי שהיא גם תהיה חברה מאוד מאוד טובה שלי, אז באמת הלחנתי כמה וכמה טקסטים שלה לדנה ברגר, לריטה, אז אני אומר, כמו האגדות כאלה בחייהן, הייתי מאחל לעצמי, כן, לעבוד גם עם
הזמר. חלומות טובים, אני מזהה עם החלומות האלה, וזה ככה מרים להנחתה קלישאתית, שנעבור את הביצוע הבא. לכל החלומות דפוסים, שזה בעצם האלבום הקודם.
נכון.
וזהו, שתהיה האזנה טובה, אני אשתיק את עצמי.
אני זוכר את הגדר הירוקה, אני זוכר את השכונה הישנה, את חדר המדרגות אחרי בית ספר עם הריח של האוכל. הכי טוב בעולם, זוכר ילדי מפתח שתלוי להם על הצוואר ולא נופל, הורים שעובדים עד מאוחר להביא את האוכל. אני זוכר את השמות, הקנטות והמכות, הילדים מהיסודי, מערכת ראשונה דבל קסץ, לא כיתה, קרמית, לא ספרה אותי. זוכר את בית הכנסת הישן שליד המתנס בשבתות ובחגים, מוזין אינטויזיים, ערק וגרעינים ו... למעלה אלוהים, באופניים ישנים דורר, דרך כל מה שזוכר, תמונות רצות מהר, ואת ידיעת, את יכולה להישאר, מבטיח לא להיקשר, תמונות רצות מהר, תמונות רצות מהר. אני זוכר את הדיבורים, תינוקות נהדרים, שנים שבה עיתון כלום לא כותבים. ההורים שלי שעלו ב-70's לא דמיינו ככה את מדינת היהודים. זוכר את הקשר בינו לשלטון, זוכר אבות ואימהות גאים שרק ביקשו שוויון. זוכר את הבחירות, שבר בחלום, אבל הכי זוכר את בני. שהביא לנו שלום, איך הוא הביא לנו שלום. אופניים ישנים דורר, דרך כל מה שזוכר, תמונות רצות מהר ואת תגידי את, את יכולה להישאר,
מבטיח לא להיקשר. תמונות רצות מהר. אני זוכר את החלדה צופים בשבט בחולון, מהשנת, שרה בית כסים. כשהארנו את השכנים בין שבת לבין ראשון, הייתה לך מערכת יחסי. שנים אחרי, את לא רוצה לגדול, מורדת בעקור, ומחפשת ריגושי. כל הסיסמאות הגשתי לאכול, אמרת ש... מה מכל החלומות פוסים? אני לא מבין איך כל החלומות פוסים. היא אומרת שכל החלומות פוסים. מאמי, מאמי, במי, כל החלומות פוסים. כל החלומות פוסים, כל החלומות פוסים. כל החלומות פוסים, כל החלומות פוסים. את יכולה להישאר, לא להתקשר, לא להתקשר.
כל החלומות דפוסים, יהודי בר דוד. למה כל החלומות דפוסים? שם מסקרן.
כן, זה שם מורכב, גם תראי. השיר הזה הוא שיר שמדבר בשני רבדים. ברובד הראשון, לכל נער שגדל בפריפריה, לא נגיד תל אביב, רמת השרון, גבעתיים, רמת גן, זה מצחיק שבארץ פריפריה יכולה להיות 20 דקות מתל אביב, זאת אומרת, מרכז הארץ ועדיין נקרא פריפריה.
פריפריה חברתית, כן.
פריפריה חברתית, בדיוק. אז כל אדם בעצם שנולד בפריפריה, מבחינתו, ההורים שלו, הסביבה שלו, לא נתנה לו כל כך לחלום. היא בעצם אמרה לו, תשמע, שחרר את החלום הזה. תחשוב, נורמטיבי, מפעל, בית ספר מקצועי, אולי קצת תלמד, תביא איזה מקצוע נורמלי, תשתח עסק קטן. ומשם הגיע בעצם כל החלומות הגדולים, כאילו דפוסים, שחרר אותם, הם לא בשבילך. ובמישור הנוסף, כשבאתי לתל אביב, אותו נער פריפריה, שלצד הגשמת החלומות המקצועיים שלו, כמו לשיר ולעשות מוזיקה ואומנות וכן הלאה, נותרו בו גם חלומות מסורתיים נקרא לזה, להתחתן, להביא ילדים וכן הלאה, והתל אביביות שאני פגשתי בתחילת דרכי, את יודעת, היו הפוסט-פמיניזם הזה, כאילו, מה אני אתחתן, איזה ילד... אז גם החלומות האלה, הבסיסיים שבאת איתם, מהצד השני גם הם נתפסו, אז משם הגיע בעצם כל החלומות תפסים, וזה שיר שנע, שהטקסט שלו בעצם נע בשני מעגלים, גם במעגל הזה של אדם פריפרי שמספר בעצם מה שעבר עליו, ומצד שני החוויה הזוגית, האישית, עם ההתנגשות המנטלית בעצם, גם במישור הזוגי וגם במישור החברתי-ישראלי.
אתה יכול להגיד שאתה חי את החלומות שלך עכשיו?
כן, כן, בטח. רק זה ככל זה, זה סוד של בגרות, אני חושב, להתקרב ולקרב אליך גם אנשים שנכונים לך, מערכות יחסים שמדויקות לך יותר לכם. מקווה שלא חפרתי עם הנאום האקדמי, לא ברור הזה ש...
לא, למה? אתה יודע, אני בדיוק כל הזמן חושבת, גם מכל שדיברנו לפני הביצוע, שכאילו מתאים לך איזה מין סוג של קואוצ'ינג כזה, לא יודעת, אני... משהו בדיבור מאוד ככה נותן השראה, אני לפחות מאוד מקבלת השראה מהרעיון הזה, אני רגילה ככה לשאול ולהקשיב, לשאול ולהקשיב, אבל יש פה מין הרצאה לחיים, מה אני אגיד לך?
אני אגיד לך משהו, אחד אחד, שואלים אותי תמיד מה אתה רוצה עוד לעשות, זאת אומרת, חוץ מלהמשיך את מה שאתה עושה, אני חושב שהיעד הבא שלי, ובזה אני מקנה ממש במרעיינים, בא לי לעשות רדיו, זה ממש בא לי לעשות, זה חלום שעוד לא הספקתי להגשים.
יש לך זמן.
לראיין ולעשות רדיו זה משהו שממש בא לי.
איפה אתה רואה את עצמך עוד עשור, עוד 20 שנה?
קודם כל בריא, קודם כל בריא בגוף ובנפש, ומקווה ומאחל לעצמי לממש את הדבר אולי הכי הכי מורכב, וזה משהו שמעסיק אותי עם המון המון בשירים שלי, שזה תהורות, לממש תהורות, זה מה שאני מאחל לעצמי מעל הכל, כי אני לא יודע אם את יודעת, אבל שירים, למי שבאמת חופר קצת בשירים, טקסטים, השירים העוצמתיים ביותר, המורכבים ביותר והעדינים ביותר, זה השירים שמדברים על היחסים בין הורים לילדים. זה לאו דווקא שירי האהבה או הפרידה או חלומות וכן הלאה, זה דווקא השירים האלה של התפר, שכל יוצר, את יודעת, בין אם הוא מארץ או מעולם, תמיד יש שם איזשהו שיר שאתה מרגיש, שכולם נחנקים והדמעות של כולם עומדות כאן, וזה לא סתם, כי מערכת היחסים הזאת כל כך מורכבת, כל כך עדינה, אז אני מאחל לעצמי הורות בריאה, וזוגיות מדהימה עם אשתי שתחיה, והמון המון המון יצירה, מילים, מנגינות, ולהמשיך לעשות את מה שאני עושה, לצמוח, לגדול.
זה נשמע איחולים של סבתא מרוקאית, אז מה זה מעניין ככה לשמוע את זה מיוצר צעיר תל אביבי? אז אני מאחלת לך את זה בחזרה, ואתה יודע מה, אני גם מאחלת את זה לעצמי. ואם אנחנו חוזרים אחורה, ככה, דברנו לעתיד, אבל אחורה, היית עושה משהו שונה בדרך הזאת? בדיעבד? קראתי איזשהו ציטוט שלך, שאתה אומר שאין לך אומץ לשיר היום אף שיר מאלבום הבכורה שלך, נגיד.
אני ממש לא מצטער על האלבום, זה היה מאוד מאוד חשוב, פשוט במקום שבו הייתי, אני לקח לי המון המון שנים להתבגר. אני חושב שהשיר המשמעותי הראשון שכתבתי, כתבתי אותו בגיל בוגר, כתבתי אותו לקראת גיל 28. מישהו אחר, שיר שיצא כדואט עם מאיה הרמן בראשון למאי 2013.
יצא והצליח מאוד, לא סתם יצא. אני מכירה את השם הזה, דודי בר דוד, עוד משם, עוד מאז.
כן, אז אני חושב שזה השיר המשמעותי. אני לא מצטער, כי כל מה שעשיתי עד אז, ההופעות, אלבום שנגנז וכן הלאה, הובילו אותי למה שאני. זאת אומרת, יצרו אצלי איזושהי עשייה, איזושהי עבודה נכונה וכן הלאה, אבל לא, אני לא מצטער על משהו, באמת, בזכות כל הדברים שעשיתי, אני נמצא איפה שאני נמצא. אני לא מצטער על שום לילה שצעקתי מתוך בדידות אינסופית, או איזה רומן לא מדויק במקום, או שיר מסריח שלא הייתי רוצה לזכור אותו היום. זה לא משנה, בזכותם, בזכות כל אלה אני כאן היום.
או איזה כוכב נולד.
לא, כוכב נולד תקופה אגב מדהימה. כוכב נולד, אני חייב לחבר שם המון תודה, כי זה גרם לי בגיל מסוים להתפקס ולהבין איזה מין זמר אני רוצה להיות, ויותר מזה, למי אני רוצה לשיר. כשהייתי יוצר צעיר בהתחלה וזמר צעיר, חשבתי בהתחלה שאני שר לאיזשהו מיליה מאוד ספציפי של חברים או חברה בני גילי, או תל אביבים או לא יודע מה. ואז הבנתי שאני רוצה להיות זמר עם, לשיר לכולם. זאת אומרת, להיות מסוגל לשיר לאדם בן 60 ולאדם בן 12. ושם הבנתי את זה. אז בגלל זה אני חייב את התודה הענקית הזאת לטדי הפקות ולשידורי קשר. ואז...
זה נחמד לשמוע, כי אתה יודע, היום יש הרבה ביקורת על העולם הזה, ועל הסוג של הדרך המקוצרת הזאת.
זה לא הייתה דרך מקוצרת, כי אני באתי אחרי שנים של הופעות, דאגו אותי, כבר כמה שנים חיפשו ורצו שאני אבוא, ובגיל כמעט 28 נשברתי, ושם קרה משהו, ובזכות כוכב נולד כתבתי את מישהו אחר.
כן, אני גם לא מסכימה עם האמרה הזאת שזה דרך מקוצרת, ההפך, אני חושבת שזה בדיוק הגבול שנותן לך להבין עם עצמך, אם אתה שייך לעולם הזה או לא שייך לעולם הזה, כי הרוב פשוט לא נשארים בו.
גם זה, אבל הדרך, אנשים לא מבינים, הדרך מתחילה אחרי כוכב נולד. כי יכול להיות שאת לא זוכרת כל כך אנשים שהיו איתי באותה עת בנבחרת. וזה העניין, אפילו שהם הגיעו למקומות מדהימים, אני נשארתי נורא בהתחלה. אז אני אומר, זה המבחן, הדרך בעצם מתחילה אחרי התוכנית. ולכן לא נכון לקרוא לזה דרך מקוצרת. כי כל זוכר ריאליטי, אם הוא לא מייצר תכנים טובים, הוא נעלם. זה לא יחזיק. גם אם אתה זוכה וגם, ולא משנה באיזה פלטפורמה. תוכן מנצח.
יש מקומות ראשונים שלצערי, אנחנו לא נזכור את השם שלהם, אבל בסדר. כל אחד ודרכו, אני מאמינה. ואנחנו עכשיו ככה לקראת סיום, אנחנו נעבור לשמוע את הביצוע השלישי, האחרון, שאני ביקשתי, אופן אישי. אז זה עוד לא למדנו כלום, וזה גם מהאלבום השני, ושתהיה האזנה טובה.
האלבום השני הוא האלבום הראשון, אתה לא
יכול להסתכל. נכון, נכון, סליחה, יחסי הציבור שלך כנראה יחסו עליי שאני אומרת את זה, אבל זה שיר מעולה, מה זה משנה מאיזה אלבום?
עוד לא למדנו כלום. מקווה שנלמד. Thank you.
מאז ועד היום אף אחד עוד לא שאל אותך האם את מאושרת. זאת לא למדנו כלום, שקבעו לך את הנוף מה לשמוע והשתיקו את השירים שאת אוהבת. עוד לא למדנו כלום, יש כאלה שעושים את החשבון שם המשפחה שלך מרגיש להם נכון. אז עוד לא למדנו כלום, מאיפה אני באתי אליה. את אומרת יהיה טוב, יהיה טוב, נוכל לחיות ביחד, זה עולה לי כמה זמן. איפה אני? תגידי איפה את? ישבים יותר וגם שבים פחות מול העינון ומול הדגל. אז עוד לא למדנו כלום, תראי הם מפחידים אותי במלחמה בדיוק שמשחקים לנו בכס. עוד לא למדנו כלום, אתה גדל עם התחושה שאתה לא מספיק יחד עם הבושה שאימא לא מדברת בעברית. אז עוד לא למדנו כלום, אני מאיפה אני באתי ולאן. את אומרת יהיה טוב, יהיה טוב עם מוחה לחיות ביחד, זה עולה לי כמה זמן. איפה אני? תגידי איפה? איפה? ואז עשה לי כל הפח, כל מה ששונה ממך גם ככה. איך צדק ורומנטיקה, זה לא מספיק, אבל מי שאמרה לי, דוד, אתה תמין, זה לא מחזיק. פייק ניוז צועקים עליי בכל פינה, נו, תגידי כמה לייקים יעשו לך מרוצאים, עוד לא סיימת תואר, בשביל מה? את לא מבינה. מטלוש שלך נמוך כפר, רק היא התשעה. אבל מאיפה אני באתי? אליה. את אומרת, יהיה טוב. יהיה טוב אם נוכל לחיות ביחד, זה עולה לי כמה זמן. איפה אני? אני מאיפה אני באתי? ולאה, את אומרת יהיה טוב אם נוכל לחיות ביחד, זה עולה לי כמה זמן. איפה אני? תגידי איפה? אם עוד לא למדנו, אם עוד לא למדנו כלום.
עוד לא ראינו כלום. אני, מבחינתי, זה השיר שהכי מאפיין ככה את ימי הקורונה. כי מצד אחד כל ה"יהיה טוב" הזה יהיה טוב, אבל זה ממש שם אותנו מול איזושהי מראה, לא יודעת, אני לפחות בתור ככה, אני מסיימת את התואר שלי, והרגשתי שאני בעבודה טובה והכל זה, ואז פתאום אתה תקוע בבית עם הבן זוג והכלב, שגם הפריע לי ככה בדיוק כשהתחלת את הביצוע, שאני אוציא אותו, ואני חושב שאשכרה עוד לא למדנו כלום. וזה מקבל ככה איזושהי מין משמעות חדשה מבחינתי בימי קורונה האלה, שנראה לי שנגמרים, אני מקווה שנגמרים.
תכף שנגמרים, כן, הם כבר בסיום שלהם לדעתי.
למרות שככה נשמע שאתה די כן הצלחת להפיק מהם את המיטה, הצלחת ליהנות מהם, אבל יש בכל זאת איזה משהו שאתה ככה מתגעגע אליו?
אני מתגעגע, תראה, אני מתגעגע להופעות מאוד 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 מאוד, ולשבת במקומות, ולדבר עם אנשים, להסתכל על אנשים, זה מאוד. אבל אני יכול להגיד לך משהו אחר, אני חושב שאני עוד התגעגע לשקט הזה שהיה. היה שקט, היה רוגע. הנחנו את כל החרבות בצד, לא היינו תחרותיים. פתאום לא משנה אם יש לך בריכה, חמישה חדרים, אם אתה גר בדירה הכי מפוצצת, או באיזה צריף עם קצת דשא בחוץ, זה לא עניין אף אחד, זה לא שינה, כי כולנו היו אותו דבר, אז לזה אני התגעגע בטוח, ממש, ממש, ממש. אבל אני מאחל לכולנו שנחזור כבר לשגרה כמה שיותר מהר, ואני כבר מחכה לפגוש את הקהל שלי, לשיר איתם, לדבר איתם, כן, זה אני ממש חכה.
אמן. עכשיו, שאלה אחרונה ככה שמעסיקה אותי, לא קשורה למוזיקה, אני חייבת לשאול על השם. כאילו, דודי בר דוד, זה בעצם דוד בר דוד, זה ממש סקרן אותי, אני לא יודעת למה. זו בחירה ככה מעניינת, שם פרטי ושם משפחה זהה.
תראי, בר דוד, קודם כל, זה שם שהוריי עברתו. למרות שקראו לי, הם עברתו לפני שאני נולדתי, אבל קראו לי דוד על שם סבא דוד עליו השלום, אבל אמא שלי תמיד אמרה, מאז שנולדתי, ממש לא יקראו לו דוד, יקראו לו דודי, תמיד. אז זה כאילו היה דודי בר דוד, למרות שמי שזוכר אותי מהתיכון, קראו לי דודו, תקופה של כמה שנים, אופ, לא אמרת את זה בשום מקום, זה היה גיל 19, בערך קראו לי דודו, ואז חזרתי לשם נעוריי, שם ילדותי למען אני דודו. כן, אז דודי בר דוד, זה דודי בר דוד, מלא מלא דוד בשם, מלא קונפליקטים בשם. אבל כן, חיים עם זה.
בטוח יש לזה משמעויות, סתם זה סקרן אותי, אני חייבת לשאול, גם ככה כתוב לי פה בענק הכותרת של השם כל הזמן, ואני כזה...
כן.
הייתי חייבת לשאול. טוב, אז דודי, לגמרי דודי, בר דוד, תודה רבה לך שהיית איתנו בכותב, בסקירה מקומית, רדיו בן תחומי, אני נועה צימר, והיה לי העונג לארח אותך סוג של בסלון שלי, ונפגש בשמחות ובבריאות ובחתונות, מזל טוב.
רק משמחות, מזל טוב גם לך, ביי, להתראות.
ביי דודי, תודה רבה.